פרשת ויצא, אני נפתח ברש"י הראשון, ויצא, ויצא יעקב, ויצא לא היה צריך, כן? ויצא השני ברש"י, אתם רואים? ויצא לא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנה. כן? פרק כ"ח, פסוק י'. לא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו? כן? ראוי שיזכירו את הפעולה העיקרית שהוא עושה, שזה פירושה, פעולת ההליכה, הולך לקראת מקום מסוים. למה צריך להזכיר דווקא יציאתו? כן? הרי המגמה זה ההליכה, כן? לא היציאה. זה שהוא יוצא, הוא מניח את מקומו, כן? אבל המגמה היא מתמשכת יותר, זה גוף ההליכה. לאן הוא הולך? זה אנחנו רוצים לדעת. כן, ויצא, לא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנה. ולמה הזכיר יציאתו? כלומר, למה דגש הוא דווקא ליציאה, לפעולה הזו, למרות שנראית שולית ביחס לפעולת ההליכה, שהיא העיקרית, היא המגמתית, כן? למה? ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאה צדיק מן המקום עושה רושם. זאת אומרת, זה בא לומר לנו איזשהו מימד יותר נפשי רוחני שמתקיים או מתרחש בעקבות היציאה. זאת אומרת, אל תתאה לחשוב שאנחנו רוצים פה לדבר רק על היציאה הפיזית. אם באים לדבר על הפעולה הפיזית, ודאי שראוי להזכיר את ההליכה למקום שאליו הוא הולך, כן? הפעולה שעכשיו היא זו שתלווה אותה במשך זמן ארוך, הליכה. אבל אנחנו לא מתכוונים לפעולה הפיזית בלבד. אנחנו מתכוונים בעיקר לציין את ההתרחשות הנפשית רוחנית שהייתה בעקבות היציאה הזו. כן. האוטובוס יצא כרגע מתחנה הראשונה שלו. זה חשוב לדעת שהוא יצא, כי הנה עכשיו הוא בכיוון אליי. זאת אומרת, אני מזכיר לפעמים את היציאה, לפעמים מזכיר את ההליכה. כדי לשים לב, מתי אנחנו מעדיפים להזכיר יציאה, מתי מזכירים הליכה. אנחנו מזכירים יציאה רק שיש משמעות עמוקה ליציאה. כמו כאן למשל. מלמד שיציאה צדיק מן המקום עושה רושם. זאת אומרת, המקום הזה כבר לא יישאר אותו מקום שהוא היה. כן, כאשר עוזב אותו הצדיק, אל תחשבו ש... איך אומרים? עזב אחד את העיר. כן? לא, בשביל זה לא צריך להזכיר את היציאה שלו בשביל זה. אם זה היה אחד מן העם, אחד פשוט כזה, בסדר. הוא הלך. הוא הלך מתל אביב. הוא נסע מתל אביב לחיפה. אבל כשמדובר על אדם כזה שיוצא מן העיר, זה לא פשוט. אדם כזה שיוצא מן העיר, הוא מציא איתו עוד כמה וכמה דברים. הוא משאיר חסך, משאיר חלל גדול. מלמד, מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. כאשר הוא נמצא בתוך העיר, מקום זוכה לשלושה דברים, עוד זי והדר, יצא משם. לוקח איתו את כל הדברים האלו. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. וכן, ותצא מן המקום האמור בנעמי ורות. כאשר הם יצאו משדה מואב, נעמי ורות, וחוזרות ל... ארץ ישראל, כן, כך כתוב, ותצא, כן, ותצא, נעמי ורות, חזרו לארץ ישראל. טוב, בכל אופן, יכול להיות מאוד להיות שבאמת בתורת החסידות, הרש"י הזה אפשר לקחת ולבנות עליו תילי תילים של תורת הצדיק, הצדיק, כן, משקלו של הצדיק, מקומו של הצדיק בתוך חברה האנושית בכלל, כן, גם בתוך עם ישראל, יכול להיות. כן, אף פי שפה אנחנו רואים שמשקלו של הצדיק הוא דווקא ביחס למקום מושב של גויים. הרי פה מדובר, כן, על מקום שרובו גויים, חוץ מ... אין, יש פה את יעקב, יש פה את יצחק, יש פה את המשפחה המצומצמת, וחוץ מזה אין פה... כן? ואותו דבר גם בנעמי ורות, שהרי מדובר שהם עוזבות את ארץ מואב. כן? על זה נאמר, ותצאנו מן מקום, יצא צדיק מן ערב וכו'. כן, אז זה לא אמור על מקום יישוב, זה לא אמור על מקום יישוב של יהודים. ויצא מן העיר, פנה זיווה, פנה הדרה. זה לא נאמר, מעניין למה. מעניין למה כאשר צדיק עוזב את תל אביב, או כאשר צדיק עוזב את ירושלים, לא אומרים פנה זיווה, פנה הדרה, פנה הודה. מעניין. האם אפשר באמת ללמוד מדברי רש"י אלו, שזה אמור דווקא לגבי יציאת צדיק מקום של גויים, ולא מקום של ישראלים. מעניין. שאלה. בוא ננסה להשיב עליה בהמשך. כן, אז כמו שאמרתי, כן, באמת פה אנחנו באמת פוגשים את משקלו של הצדיק, משקלו הרוחני, הנפשי, האיכותי של הצדיק בתוך חברה אנושית, בתוך חברה אנושית בכלל. אפשר גם לבוא ולומר שאותו צדיק שעליו מדובר כאן, אולי דווקא צדיק מפורסם וידוע, אולי דווקא האדמור, האדיר, הגדול, הקדוש, הפרוש, כן? עירין, קדישין, לא, לא. מדובר על כל נקודת צדקות שיש בתוך חברה אנושית. לצורך העניין, גם אתה יכול להיות צדיק, ואני יכול להיות צדיק. אם יש לנו איזה בשורה, או אם יש לנו איזה אמירה, אם יש לנו איזה השפעה חיובית על אותה חברה שבתוכה אנחנו נמצאים. ואנחנו יודעים את זה הרי, אנחנו מכירים את זה גם היטב. זה יכול להיות אפילו בתוך בית המדרש שלנו, שהורגלנו לאדם מסוים שנמצא כאן, והוא עומד בראש החברה, והוא עושה דברים, והוא פועל, והוא משמח את הבריות, ופתאום הוא נעלם, הולך לשיבה אחרת. כל אחד מרגיש שזו התכווצות מסוימת, כן? מרגיש שצדיק עזב את העיר. אז אני בכוונה רוצה לקחת את זה למקום של יותר פופולרי, יותר עממי, כדי שלא נחשוב שהדברים האלה לא נוגעים לנו, נקרא לזה כך. די ודאי אם כן שמדובר לאו דווקא על צדיק טיפוסי, אלא מדובר על נקודת צדקות והשפעה חיובית כלשהי, שמקום מסוים הורגל להנות ממנה, להתפרנס ממנה, להתחזק ממנה. כן. אלא מגיד שציית צדיק מן המקום עושה רושם. כן, נכניס אותנו אולי באמת לסוגיה שצריך להתבונן בה. תראו, אותו מקום, כן, באר שבע, ששם נמצא יעקב, שם נמצא יצחק, אותם קדושים חיים את חייהם שמה, אותו המקום, הוא נהנה מההשפעה של הצדיקים האלו. כן? אגב, ההשפעה הזו היא השפעה, היא השפעה חלקה. מה זאת אומרת השפעה חלקה? היא הרוחניות של צדיק שהיא פוגשת אותנו, היא מעלה את כל אישיותנו מכף רגל ועד ראש. חוק הכלים השלובים. זאת אומרת, הוא לוחץ מכאן והוא מעלה אותי לכאן. זאת אומרת, המים כאן, מעלים את המים בצד השני, ועד שמגיע לאיזשהו, לפחות בטבע, בפיזיקה, זה מופיע בצורה כזו שזה המים שלוחצים כאן, מעלים את המים במפלס הימני למעלה עד שמוצאים את עצמם בקו משווה אחד. ההשפעה של הצדיק או ההשפעה הרוחנית היא מאוד רכה. זה לא כמו השפעה של דיקטטור. דיקטטור בעיר, כל אחד מפחד. הוא מרגיש שהכוח הזר הזה, הוא מכה בו מבחוץ. הוא לא כמו קרן שמש. אתה יוצא שהשמש ככה היא נעימה. אתה יוצא, אתה מרגיש שהנעימות של השמש משתלבת בכל האישיות שלך. היא מתערבת באישיותך, והיא לא משאירה, הייתי אומר, עקבות לא נעימים. אלא כל כולך, בעקבות השמש, עולה. כל האישיות שלך עולה. והשמש נטמעת, כן? הנעימות של השמש, הויטליות שלה, החיוניות שלה, נטמעת בתוך מהלך החיים שלך. ואתה שואל, למה אתה בעצם כל כך מאושר? אתה אפילו לא יודע. לא יודע, אני מרגיש נהדר. אולי תשאל עצמך, למה אתה מאושר? יום יפה, הפרחים פורחים, ציוצי ציפורים. זאת אומרת, יכול להיות שאם לא תשאל עצמך את השאלה הזו, אתה תרגיש נהדר ולא תדע למה. זאת אומרת, השאלה... יש מקום להתווכח על כך, האם באמת חשוב שנדע למה אנחנו כך מאושרים? אני מאושר נקודה, פסיק להתפלסף. זה עבר לך מכל השטויות האלו. למה אני מאושר? אני מאושר. רגע, לא, אני בכל אופן הייתי רוצה לברר. שקמת הבוקר וראית את השמש הנעימה, את משב הרוח הנעים, איזה רוח כזו קיצית של תחילת האביב. תגיד, מה זה עשה לך? באמת זה עשה לי הרגשה נעימה. ומשם זה המשיך להתפתח כמובן. השפיע על אופי המחשבה שלי, המחשבה שלי יותר חיובית, איזה יום שמח, יום של הפתעות, פילי פלאים, אני אומר שלום לחבר שלי, אפילו לא יודע למה אני אומר שלום. אבל זה בגלל אותה ציפור דרור, או בגלל יונק הדבש, שצפצף בחלוני. זאת אומרת, זה התחיל שמה. זה התחיל באיזה פעולה מאוד טבעית, מאוד נעימה, מאוד מאוד אצילית. זה התחיל משם, זה נגע בי, וכך התחלתי לתרומם כולי, עד שאני מוצא את עצמי, כן? בשעה השנייה של היום כבר מאושר ושמח. הלימוד שלי עולה לי בקלות, איזה יופי, ממש עולה לי בקלות. אני פותח את הספר, אותיות מהירות נגד עיניי, אני ממש שמח. מאיר פנים לבריות, כמו שאמרתי, והם יראות לי מייל חזרה. אני יוצר איזה מין, האווירה הרוחנית שזכיתי לה, אני בעצם יוצר איזה דינמיקה חיובית בתוך החברה, וזה יום נפלא, באמת יום נפלא. אני חוזר הביתה, מלא כוחות רוחניים, כן? נהנים ממני עיצה ותושייה, הבריות. הנה. האם אין חשיבות לברר מהם המרכיבים של העושר האישי הזה? מהם המרכיבים של העושר הקהילתי? מדוע בקהילה מסוימת? כן? אנשים מרגישים טוב. אתם יודעים שיש אנרגיות, יש מקומות שאתם מגיעים, והאנרגיה שמורגשת שם, זה אנרגיה יותר דחוסה, יותר של מחלוקת, יותר של פילוג. יש מקומות שאתם מגיעים, והרגישה יותר נעימה. יש לזה סיבות. יש סיבות טבעיות, שקשורות לאקלים. יש סיבות נפשיות. וכן הלאה וכן הלאה, יש המון סיבות. כן? אבל חשוב לברר את הסיבה הזו, משני סיבות, אגב. למה חשוב לברר? את ההרכב שגרם לאותה תוצאה. לפעמים כאשר התופעה או התוצאה היא שלילית, חשוב שנדע מה הרכיב את התוצאה השלילית. שנדע מה להרחיק מפה. שמע, אנשים חולים, מכריזים על מגפה עולמית, רוצים לדעת מה גורם לזה. מה, אני יכול לקבל את הדבר כמובן מאליו? כן? אני רוצה להוציא את הרשע מן העיר. נכנס פה איזה רשע לעיר, כן? הוא יוצר איזה שפעת כלל עולמית. כן? אני רוצה לדעת מי הוא, כדי להוציא אותו מהעיר. זה חשוב לדעת מי הוא. אם אני אקבל את הדבר כמובן מאליו, חולה, נקודה, חולה. לא, חייב לדעת מי. לפעמים לא תדע. כן? לפעמים לא תדע. יש באמת, בעשור האחרון, בעקבות כל ההתפתחות של המחלות החדשות, החיידקים החדשים, אז באמת מדענים לא מצליחים להבין מאיפה מגיעים החיידקים האלו. הווירוסים האלו, לא יודעים. החיידקים, יותר נכון. הנגיפים האלו, לא יודעים מאיפה מגיע. זאת אומרת, לא מגלים שום היגיון שהחיידק הזה יופיע. הוא פתאום הופיע משום מקום. לא רואים איזה רצף, לא רואים איזה מוטציה, איזה התפתחות, לא רואים, לא מבינים. מאיפה זה מגיע? זה ברור שהוא מצוי. בבדיקות הדם רואים בעליל. רואים נגיף חדש, נקודה, שלא היה פה. אבל לא רואים שזה מוטציה, לא רואים שזה התפתחות של חיידק קודם, שידענו על קיומו. לא יודעים. אז מעלים כל מיני השערות, אולי הגיע מחלל החיצון, אולי הגיע מאיזה כוכב שביט, מאיזה אבק של כוכב שביט, ולמה זה נדבק דווקא בעופות, כי העופות עשים בשמיים, והם נפגשים קודם כל עם האבק הזה, ואחרי זה מוריד את זה לארץ, למשקי הבית, ומשם זה עובר מאדם לאדם, מארץ לארץ, למה זה קורה, למה זה מתחיל ברזיל, מקסיקו, כי שם יש יותר חקלאות של עופות, כל מיני. מחפשים את הסיבתיות, כדי להוציא אותו. זה ברור לחלוטין, שאנחנו לא נבודד את מרכיבי המחלה, אנחנו הולכים למצוא את עצמנו במצב מאוד מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט, תסתכלו ברזיל, כולם הולכים עם המסיכות האלה על הפנים. כן? זה מצב מאוד לא פשוט, לא רק שם. אז רוצים לבודד. אבל לא פחות מזה, לא פחות מזה, יש חשיבות עצומה לברר מהם המרכיבים החיוביים שהם גורמים את האווירה החברתית הטובה. מאוד מאוד חשוב. אגב, זה נוגע מאוד, אם דיברנו כבר על עניין של מורכבות, של הרכבים, ועד כמה חשוב לברר מורכבות, זה נוגע מאוד לכל סוגיית תיקון המידות. כי אם אתה רוצה לתקן מידה, אתה רוצה לתקן מידה, אתה רוצה לתקן את מידת הגאווה, נכון? שאם לא תדע ממה היא מורכבת, איך תתקן את זה? איך תתקן את זה? אם אתה לא יודע שמידת הגאווה היא מורכבת מארבע יסודות, כן? קודם כל, מאהבת עצמך באופן טבעי. אהבת עצמך, אדם בטבעו אוהב את עצמו. אם לא תדע שהיא מורכבת גם מטעות דמיונית, שבגלל שאתה אוהב את עצמך, הדמיון אומר לך שאתה חשוב. אם לא תדע שהיא מורכבת מטעות שכלית, שאתה בעצם טועה בהבנת מה זה עושר אמיתי. כיוון שאתה לא יודע מה זה עושר אמיתי, אתה חושב שאם תהיה מכובד, ואם יגידו כמה אתה צדיק וכמה אתה נחמד, אז תהיה מאושר. אתה לא מבין מה זה עושר. אם לא תבין שהגאווה מורכבת משלוש הדברים האלו, וראש וראשון להם, זה באמת הטעות השכלית, כמו שאומר הרב קוק, כן? כלל הכל, טעות בהבנת מהו העושר האמיתי. אם אתה לא תבין את המרכיבים של המידה הזו. מה זה חוסר ההבנה, מה זה עושר אמיתי. כן, כיוון שאדם לא יודע מה זה עושר אמיתי, לא יודע בשכלו, כן? אז לכן הוא מדמה למצוא את העושר בכבוד. אבל הוא לא יודע שזה לא מה שהוא מחפש. הוא לא יודע שזה מה שבעצם, שלא זה מה שנשמתו מחפשת. הוא לא יודע. אז אם אתה לא תדע, לא תוכל לתקן מידת הגאווה. אבל אם תדע את המרכיבים של הגאווה, אפילו אם תסתפק אגב, רק בהשמטת היסוד של הטעות השכלית, כמו שאמרנו, שזה הדבר הרביעי, שהוא העיקרי ביותר. אפילו רק תטפל בזה. תתחיל לעסוק בבירור מהו העושר האמיתי. אתה תראה איך מידת הגאווה מתחילה לאבד גובה. היא כבר אין לה מאיפה לזון, אין לה מאיפה להתפרנס, אין לה כבר דלק. כן? אז נכון שנשאר היסודות האחרים, אהבת עצמו בטבע, הטעות הדמיונית וכו'. אבל הם כבר לא מקבלים דלק. כדי להתפתח. כי השכל אומר, זה לא הדרך. זה לא האופן. לא כדאי באופן כזה לחפש את האושר. זה לא אמיתי, זה לא נכון. אז הנה, דוגמה. עכשיו, אתה רוצה, יש לך אש. יש לך אש בוער בתוך הבית, לא עליך. לא עלינו. אש בוער בתוך הבית. אתה רוצה עכשיו לנטרל אותה. איך תנטרל את האש, אם לא תדע מה היא מורכבת? אש זה לא דבר פשוט, זה דבר מורכב. אתה צריך לדעת איך היא מורכבת. או עכשיו, שאתה יודע שאש מורכבת באמת ממים וחום, אז אתה בפעולות המנע או ביטול האש, מה אתה עושה? אתה עושה פעולות של חסימת החמצן, למשל. או פעולות של קירור. או את שתי הפעולות גם יחד. או אתה מוציא את חומרי הגלם של הבערה, כן? שהרי זה גם תנאי נוסף לאש. שלושה תנאים צריך כדי שתתהווה אש. א', אש, חום, חמצן וחומרי גלם. אז אם אתה מצליח להשתלט על אחד מקורות האנרגיה האלו, ביטלת את האש. עכשיו, אם אתה רוצה אש, לא אתה רוצה, לא לבטל את האש, אלא ליצור אש. גם פה חשוב שתדע איך היא נוצרת. אז היא נוצרת מחום, כן, ניצרת, חומר גלם וחמצן. אם אין לך את שלושת המרכיבים האלו, תוכל ליצור אש? יש חשיבות עצומה לדעת את זה. כן? יוסף, כאשר הוא רואה את האחים באים למצרים, והוא פוגש את רואה נגד עיניו את שמעון ולוי, הוא מבין שהשניים האלו שהם ביחד זה מסוכן, נכון? ראינו מה הם עשו בשכם, שהם היו ביחד. אז מה עושה יוסף כדי להפריד ביניהם? ויאסור יוסף את שמעון לעיניהם. כן? אומר רש"י, למה הוא אסר את שמעון? כדי שלא ייטול עיצה עם לוי ויהרגו אותו. זה ברור, כאשר שמעון ולוי ביחד, זה סכנה גדולה. שני היסודות האלו שהם מתרכבים ביחד, זה פיצוץ אטומי. אבל אם נפריד ביניהם, זה לא יהיה. יוסף עושה באופן פשוט ביותר, הוא עושה את ההפרדה הזו. אנחנו רואים כמה חשוב, כמה חשוב, גם בעבודת המוסר, גם בהתייחסות לתופעות טבעיות כדוגמת האש, כן? גם, כמו שאנחנו מדברים כאן, כן? על השפעות חיוביות, כן? ועל מרקם רוחני של חברה בריאה, כמה חשוב לדעת מה יוצר את הדבר הזה. אומר המסיעת ישרים, בהמשך לזה, כן? אתה במידת הזהירות, כך אומר. במידת הזהירות, כשהוא מדבר על חלקי הזהירות, הוא אומר ככה, בשעת מעשה שלא יעשה וכו', ושלא בשעת מעשה שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש במהרה, למה נדחה אותו. כמו שאמרנו על המחלות. מה גורם את המחלה כדי לדחות אותו? מה יש במנהרה למה נדחה אותו? זאת אומרת, אם אתה לא יודע את המורכבות של המעשים שלך, כל מעשה ומעשה שאתה עושה, זה מידת הזהירות אגב. מידת הזהירות זה להתבונן ולפקח על מעשיו. כלומר, להסתכל מתחת למיקרוסקופ, מה יש במעשה? ממה הוא מורכב? איזה בקטריות חיוביות יש בו, שמעודדות תהליכים של חיים? איזה נגיפים שליליים, מעכבי חיים, פוגעים יש בו? לנקות את המעשה. זה בעצם מידת הזהירות, זה חשבון הנפש. שלא בשעת מעשה, יעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול אותם במוזני המשקל הזה, לראות מה יש במערה, למה נדחה אותו, ומה מן הטוב, אם יש בזה יסודות חיוביים, מה יעשה? יחזק אותם, אדרבה. יש יסוד חיובי בתוך המעשה שלך? חזק אותו. יש בתוך המעשה שלך חסד? תחזק את החסד. מצד שני, יש בתוך המעשה שלך כוונה להתפארות. סלק את הכוונה להתפארות. חזק את המעשה הטוב, סלק כוונת התפארות, והרי לפניך מעשה נקי מכל צד. שלא יזיק לך. כאשר אתה תעשה אותו שוב ושוב, הוא לא יזיק לך, אדרבה. יביא לך ברכה. אבל המעשה הקודם שעשית, שהייתה בו כוונת התפארות, המעשה הזה יזיק לך. הוא פשוט יזיק לך. הוא יצר בתוך הנפש שלך, הלך נפש כזה, כן? של גאווה, של קנאה, כל מיני דברים כאלה. מוזני המשקל הזה. מה יש מהטוב? מה יש מהרע לדחות? מה מן הטוב להתמיד? ואם ימצא בהם מן הרע, אם באמת ימצא במעשה מן הרע, השאלה באיזה רמה ימצא הרע הזה? לפעמים הרע הזה נמצא ברמה מעשית. אז יותר פשוט להיפטר מזה. פשוט אל תעשה. אבל אם הרע הזה נמצא ברמה נפשית, אם מרכיב הרע הוא כבר נמצא ברמה של הרגשה, של מידה, אז הוא אומר, פה פרצה יותר, יותר תחבולות, אז יתבונן ויחקור בשכלו, איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע הוא, ולהתאר ממנו. על ודאי שרואים שלפי זה יש חשיבות עצומה, לברר את ההרכבים של המעשים שלנו. אותו דבר גם פה. חברה אנושית, שאנחנו באמת נהנים ממצבים חיוביים, רוחניים ונפשיים, ומעשיים. חובתנו, זכותנו וחובתנו, לברר מה הם מרכיבים הם. כי אם אני יודע שזה הצדיק, אם אני יודע שזה אותו גורם חיובי, פלוני אלמוני, בין אם זה צדיק, טיפוסי, בין אם זה בחור עם תכונה, כן? טובה כזו שהוא מחזק את הרגשה הטובה. אני ארצה שהאדם הזה יישאר פה. אני אחזק את נוכחותו כאן. אני אפנה אנשים ללמוד ממנו. זאת אומרת, יש לו משקל בעיניי, אני לא מתעלם ממנו. הוא חשוב. אני אחזק את נוכחותו. אני אחזק את השפעתו. ניתן לו את השיעור, כן? אולי לא, אולי דווקא בגלל שהוא לא נותן שיעור, בגלל זה הוא משפיע. יכול להיות. כן? אחרי שאני עדיף לשים אותו ככה בתוך צדיק נסתר, שיהיה לו בדיוק את הפוזה הזו, שאיש לו, כן, שימשיך, כן, אולי, לא יודע. אבל חשוב לדעת מי גורם לזה. לכבד אותו. כן? כי בא אלינו הדבר וכיבדנוך. יש פה גורם חיובי, צריכים לדעת. ללכת בדרכיו, ללמוד ממנו. נלכה בדרכיו, נלמדה מערכותיו. חשוב, חשוב. לכן אומר לנו רש"י, שזה מה שבא להגיד בפסוק פה. חברה אנושית זקוקה נואשות לצדיק. מה שנקרא שאור שבעיסה, במובן החיובי. כך היא לא תתפח. העיסה לא תתפח, אם לא יבטא יסוד הפעיל. הצדיק הוא יסוד פעיל. הוא יסוד שאצלו הרוחניות מופיעה בצורה אקטיבית. בצורה של קום עשה. לא במצב הרופס הראשוני, היולי, העוברי, הרדום. לא. צדיק, זה נקרא צודק. כלומר, הוא פועל פעולות, כן? אקטיביות. גם מחשבתיות, גם מילוליות, גם מעשיות, גם מידותיות. הטוב שלו נמצא במצב של פעילות. וכיוון שנמצא במצב של פעילות, יש בכוחו לעורר. יש בכוחו לעורר את נשמת האדם. ולא רק זה. גם לעורר את נשמתו, וגם אפילו לגרום לו, או לעדינים שבאותה חברה, לגרום להם ממש מעשים. להתחיל ליצור מהלך מתגלגל של כדור שלג. שבהתחלה, נוכחותו של הצדיק גורמת פעימות נשמה מסוימות. פעימות הנשמה אלה מולידות הלך מחשבה חדש, יותר חיובי, יותר טהור, יותר אצילי. אפשר לראות ממש, כן, ממש כל מיני כיסים כאלו בתוך אותה חברה של אנשים שמתחילים לחשוב בצורה חיובית. ודאי כך זה היה בתקופתו של אברהם אבינו. הנוכחות של אברהם אבינו הבריאה את החברה. חוץ מאותם אנשים שהוא פעל עליהם באופן ישיר, שעליהם נאמר, הנפש אשר עשו בחרן וכו'. חוץ לאותם אנשים, כנראה שאם היינו זוכרים להיות במחיצתו של אברהם אבינו, בשנות הפעילות המופלאות שלו, כן? אפרון החיתי, כל הקהילות הכנעניות האלה שהוא חי בתוכם, לא סתם אפרון אומר, במיטב כבריך, כבר מתך, הוא חולל הלך מחשבה חיובי אצל אפרון. למרות שהוא דיבר הרבה ועשה מעט אפרון, בסופו של דבר. שבהתחלה הוא אמר לו, מה זה ביני ובינך? כבור ואשר תקבור. אז בסוף הוא לקח ממנו 400 זוז. ועוד 400 זוז שהם מטבעות חריפים, מה שנקרא דולרים או יורו, מה שקרוי היום. לקח ממנו באבי אביו. אבל לא משנה. עצם הנכונות של אפרון לבוא ולומר, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כבור וכו'. עצם העובדה הזו זה מראה שמשהו קרה לאפרון החיתי. ההשפעה של אברהם אבינו לא יכולה להשאיר את החברה באדישות שלו. אגב, זה גם שינה את נמרוד. עצם יודע שנמרוד נלחם נגד אברהם, זה מראה שכבר הנוכחות של אברהם גרמה לו אינוחות. גרמה לו רגשה מאוד מאוד לא פשוטה, גרמה לו מצוקה. הוא הרגיש שהנוכחות של אברהם עברה, היא השפעה כל כך חזקה, עד די כך שהוא חייב לעמוד על נפשו, כדי ששיטתו, שיטת עבודה זרה שלו, תחזיק מעמד. אפילו נמרוד הושפע. נכון שהוא לא עשה את המהפך מהתנגדות, כן? לקדושה, הוא לא עשה את המהפך הזה, נכון? אבל זה נמרוד. שהוא השפיץ, שבשפיץ של המתנגדים. אבל מה נאמר לאנשים הפשוטים? אנשים פשוטים. אותם אנשים שראו את אברהם אבינו הולך בתוך האש, ולא נשרף באש. מה נגיד על אותם אנשים? אותם אנשים ודאי, ודאי, שנתהרו, כן? ועלו מתאומה לתהרה, ברמה המחשבתית, ברמה הנפשית, ברמה המעשית, באיזושהי מידה. כך גם יוסף במצרים, שגרם לירורי תשובה אצל פרעו. ממש גרם לירורי תשובה. עד שיוסף הלך מן העולם, ואז קם מלך חדש שלא ידע את יוסף. ההשפעה של יוסף כבר מקרטעת, כבר לא באותה עמידה. נכון, נכון, נכון. בכל אופן, יש השפעה. מה הצדיק? כן? נחזור לדברי רשי, אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום, כן? עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא עדה, הוא זיווה, הוא הדרון. כן. ברוך אתה, שכל מי אמר.
אנרגיה
חיובית.
התחושה הזאת
היא
תחושה סובייקטיבית
או תחושה אובייקטיבית? בשורה התחתונה אפשר להגיד שהיא תחושה סובייקטיבית. ולמה אני אומר בשורה התחתונה? לכאורה היה עדיף שנגיד שזו תחושה אובייקטיבית. מה שנקרא, זו המציאות, נקודה. כמו שאתה לא יכול להכחיש השם מזורחת, אתה לא יכול להכחיש שיש פה אנרגיה חיובית. אבל מכיוון שזה עדיין תלוי בכלי הקבלה של אנשי העיר, כן? לכן, יכול להיות שיהיו כאלה שלעת עתה לא ירגישו את הרגישה הזו. לא ירגישו. ייתכן שיקח להם זמן יותר ארוך להרגיש את הנוכחות של הצדיק. מכל מיני סיבות. מכל מיני סיבות. זאת אומרת, יש בהחלט בהשפעה הזו, או באנרגיה, בנוכחות של הצדיק, הנוכחות של הצדיק, יוצרת מציאות אובייקטיבית. למעשה. אבל באיזה מהירות הסובייקט יוכל להרגיש את זה, זה כבר תלוי ברמת ההכנה. במה אתה עסוק באותו הזמן? כן, אבל ייתכן שכבר הוא מרגיש את זה, אבל עדיין, ליבה לפומה לא גליה, עדיין הוא מרגיש את זה במחוזות, כן, תת-מודעים. ושואלים אותו, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש אנרגיה חיובית? לא. כמו שנשאל אדם, אתה מאמין באלוקים? לא. אני אתאיסט, לא מאמין באלוקים. מאיפה באה התגובה הזו? זו תגובה ספונטנית, שטחית. אם אנחנו ניתן לו הזדמנות לשתוק קצת, ולהרגיש בתוך תוכו, כן? הוא יגיד לנו, אתם יודעים מה? יש מזה הרגשה באמת מסתורית, שאף פעם לא חשבתי עליה. יש בתוך תוכי עמוק עמוק. איזה מין תחושות. תמיד חשבתי שהתחושות האלה מסוכנות בעצם. אולי כדאי להתעלם מהם. אבל אולי זה מה שאתה מתכוון. אני מרגיש בתוך תוכי שמשהו לא ברור, משהו מסתורי, משהו... אולי לזה אתה מתכוון? כן, כן. רק מה, אנשים במשך היום מנסים מאוד מאוד לכסות על התחושה הזו. אני ואפסי עוד, האקטיביזם האנושי, מאוד מפריע לנקודת האמונה להתגלות. מאוד מפריע לתת את המקום הראוי למציאות השם בתוך חיינו. אנחנו פעילים מדי. לכן יום השבת בא כדי לקשור את ידינו אחורי הגב, ולהגיד לנו עכשיו, תחושו את הקיום הבלתי אמצעי של המציאות. לא בגלל שאתה חורש, ולא בגלל שאתה כותב, ולא בגלל שאתה בונה, ולא בגלל שאתה אופה. לא בגלל זה קיים העולם. הוא קיים מעצם רצונו יתברך. כן? יש יום בשבוע שאתה יכול להרגיש את הרגישה האמונית הזו, שהחיים באים אליך ממקום הרבה יותר גבוה. זה האמונה. אמונה זה יכולת לקבל את החיים מלמעלה. זה להרגיש מאיפה החיים מתחילים. זה נקרא אמונה. קבלת החיים. כן? כן? הפעילות האנושית זה כבר שימוש בחיים שניתנים לנו מן הקדוש ברוך הוא, להשתמש בהם לפרודקטיביות, לעשייה. אבל רגע, שאלת המקור והראשית היא חשובה לא פחות. מאיפה כל זה מגיע? חוויה זו חוויה מאוד יסודית באדם, והיא שייכת לזמן השינה. זמן השינה, כן, הוא הזמן שבו אנחנו מתוודעים לעולם התת מודע. ורק מתוך התת מודע אנחנו חוזרים לפעול וללכת במציאות. כן? מה שנקרא הליכה מתוך שינה. אנחנו הולכים אבל ישנים. אנחנו פועלים, הליכה זה פעילות אנושית, אבל אנחנו עדיין עם הרושם של השינה, של המפגש עם התת מודע. זה המצב הבריא ביותר, ללכת מתוך שינה. כן. אנחנו צריכים לישון קצת, אנחנו צריכים לחלום קצת. מאוד חשוב, החלימני בלילי, היסוד של החלום הוא יסוד מאוד מאוד חשוב. אדם שלא חלם במשך כמה ימים, כן? אגב, באופן תיאורטי, אתה יכול לישון בלילה, 4 דקות. אם תדע לכוון, בדיוק לשלב החלימה. זה הזמן שאתה צריך. כל השאר זה כבר לא, זה לא המנה העיקרית של השינה. זה חשוב לישון גם את הזמנים האחרים. כן, אבל הזמן הרעים, הזמן של החלימה הוא הזמן החשוב ביותר. החשוב ביותר. לא יצויר שאני יכולים למצות, כן, את הזמני החלום, את אותם שניות, אותם שברירי שניות שמתרחש במחלום, ומרכזים אותם לכמה דקות במשך הלילה, היינו יכולים באופן מעשי, כן? כנראה שצריך בכל אופן את השש שעות, כן? אבל אפשר לכאורה היה להסתפק בזה. כן? כי זה הזמן החשוב יותר, זה הזמן שבו נשמתו של האדם למעשה מתחברת לשורשו. וזה עיקר הכוח שלו, זה עיקר החלפת הכוח. כן? אנחנו זקוקים למצב הזה. לכן אמרנו, באמת ההשפעה של הצדיק היא השפעה אובייקטיבית. אבל רמת הקליטה, כן? של הסובייקט, היא באמת משתנה מאדם לאדם. משתנה מאדם לאדם. וכאשר הצדיק נכנס לעיר, אז באמת, אנחנו נמצא בתוך העיר, עצם מציאותו בתוך העיר, מעניין בדברי רש"י, שבזמן שהצדיק בעיר, הוא לא צריך להיות בכלל ממונה בשום ועדה של העיר אגב. לא ועדת המיסים, ולא ועדה ציבורית, ולא באחד משבעת טובי העיר, בכלל לא. עצם הודע שבתוך העיר, בזמן שהוא בעיר, הוא הודע, הוא זיווה, והוא הדרה. אם כן, הוא מקור ההשפעה לשלושה דברים, הוד, זיו והדר. אפשר לומר, עוד זי והדר, זה השלימות הנפשית, כן? הממונית והפיזית, עוד זי והדר, זה חוכמה, קלסטר פנים וכוח המלכות, כן? צריך להבין מה הכוונה בזה. אבל בכל אופן, עוד זי והדר, זה שלושה סוגי השפעות. לא ניכנס לפרטים שלהם. ההוד, כן? ההוד, זה בעצם, דיברנו על ההוד, שדיברנו פה לספרתם לכם, דיברנו על הוד שבחסד. ההוד, זה בעצם... נקודת ההשפעה הכי פנימית, הוא הודה, פירוש הדבר, הוא בעצם מהווה את הקור האטומי, או יותר נכון, הייתי קורא לזה הדופק. זה משהו פנימי. ההוד זה משהו פנימי. למשל, דוגמה. אם אני רוצה לומר שיש לי הוד. יש לי הוד כאשר בתוך תוכי עמוק עמוק יש לי חלום. החלום שלי זה ההוד. מה זה הזיו? שפניי מאירות מכוח החלום. איך נראה, הפנים שלך נראים? מה זה? יש בתוכי חלום. החלום יוצא החוצה בקלסטר פנים. קלסטר הפנים זה הערת הפנים. הערת הפנים יונקת מנקודת החלום הפנימית. וההדר זה הפעולות שאני כבר עושה. הפעולות שאני עושה. בזמן שצדיק בעיר, למעשה ההשפעות שלו, הם עד כדי היכולת לחולל את נקודת ההוד, שזה ממש ליצור חלומות באנשים. זה לא נגמר בזה, אלא זה ממשיך לאיזה להט שנראה על הפנים, שאפשר לראות אנשים מסוימים. שוב, זה סובייקטיבי. זה סובייקטיבי. יש אנשים שאצלם זה ברובד מסוים, זה סובייקטיבי, אבל ככלל, הוא מסוגל להוות את נקודת ההוד וליצור חלומות בנפשות בני אדם. הוא מסוגל לגרום שהחלום גם יהיה ניכר על הפנים, יזרח בהבעת פניו של האדם. כן? איך אמר השם הזה לאחד החכמים? איזה גוי אמר לאחד החכמים, בגמרא לא זוכר למי, לרב יהודה נדמה לו, רב יהודה, שהוא ראה את הפנים שלו מאירות. אז הוא אמר לו, הפנים שלך נראות כמו מלווה בריבית, כן? אתה, מה, הרווחת איזה מיליון דולר? מה זה? אז הוא אמר לו, לא, אני שמח בגלל דבר אחר, בגלל מצווה שאני עושה, בגלל לימוד תורה שאני לומד. בגלל זה פניי מאירות, כן? כמו מלווה בריבית או מגדל חזירים, כן? מגדל חזירים, זה העסק משתלם אז. אז הוא חשב שהערת הפנים שלו נובעת מתוך הרווחים האלו. אז הוא אמר לו, לא, זה בא אצלי ממקום הרבה יותר עמוק ופנימי. אז ההוד, אם כן, זה החלום. הזיו, זה היכולת באמת לחולל בחברה האנושית גם את הלהט, כן? שניכר על הפנים, וההדר זה לגרום לאנשים לצאת לפעולות. לצאת לפעולות מכוח מניע פנימי ועמוק. בזמן שהוא בעיר, אם כן, זו האש המלהטת את נפשות בני האדם. כמה חשוב שבכל חברה אנושית יהיה את היסוד הזה. כמה בקהילות ישראל בגלות, כמה נלחמו כדי להביא צדיקים להם. אנחנו מכירים את כל מסורת הסיפורים על רבנים ועל כהונתם בערים מסוימות. כמה נאבקו כדי להביא רבנים גדולים וצדיקים עליונים לתוך קהילות. כמה היו מוכנים לשלם. ולפעמים זה היה כרוך במריבות בין קהילות. כן? אפילו הרב קוק שהגיע לארץ, קהילת יפו רצתה אותו שמה, ובירושלים רצו אותו פה. רוצים צדיק, כן, אבל טוב, אפשר להבין, אפשר להבין. אפשר להבין, רוצים את השיעור שבעיסה, רואים את אותו, רוצים את אותו יסוד אקטיבי, שהוא מסוגל לעורר נרדמים. זה מאוד חשוב. אבל שוב, זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו. יש בן אדם שמשפיע על יושבי הכיתה, כן? יש אדם שמשפיע על בני החדר שלו, ולא מעבר לזה. זה כוח ההשפעה שלו. יש לו אור של גחלילית. אז הוא מסוגל להעיר את הרדיו של 20 סנטימטר. ויש אדם שמשפיע, כל אחד משפיע על מרחב אחר. אבל כל אחד מאיתנו יש לו את היכולת לגלות נקודת צדקות שלו, ובתחום המיוחד שלו, לחולל איזו התעוררות חיובית בנפשות בני אדם. לפעול פעולה חיובית. שיש בה בניין, יש בה יצירה וכו'. יכול להיות. למה לא? כן. אבל הוא הודה, הוא זיווה, הוא הודה. כלומר, הוא היסוד האקטיבי, והחברה שבסביבו היא המתעוררת. היא הפסיבית, היא המתעוררת. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. לכאורה, מה זה פנה זיווה, פנה הדרה? זהו, נגמר הסיפור? יצא משם, כולם חוזרים להיות רשעים, כולם. נגמר הסיפור? זה דבר מעניין. מה אתה שואל?
עוד הרב.
כן?
יכול להיות שבנוסף, איזה אלמנט קטן, שביצא יעקב מבאר שבע, זה יעני יצא, זה מחנה יעקב, זה לא רק...
לא, לא, יצא לבדו, יצא לבדו. אתה אומר, יצא מחנה ההשפעות. לא, 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 לא.
ככה...
לא, לא, כלום.
כל העיר, איזה מפעל כזה, חוץ ממפעל של צדק ו...
רגע, רגע.
אבל... לא רק הצדיק בא לעיר,
כן?
זה הצדיק, במקרה הזה הצדיק יצא מהעיר, אבל עם כל, עם כל המפעל שסביבו, עם כל ה-200 גמלים, ממש, עם כל, קודם כל זה כל ההדר והזיו והדברים הטובים שהאיר את הדרך מבחינה מעשים טובים ומידות, אבל גם זה יציאה ממש כמו של איזה... גם איזה, אתה יודע, זה מחנה כזה, מחנה יעקב.
אבל הוא יצא לבדו, אנחנו יודעים שהוא יצא לבדו.
יצא לבדו?
רק עם תרמיל ומקל, זה הכל. עם תרמיל ומקל, ואבן תחת הראש. אפילו קרית לא היה לו. ואלה, אבי זה קרית פוך, משהו. אפילו קרית פוך לא הייתה לו. רק אבן למרשותיו, עם הרבה הבטחות בחלום הסולם. הרבה הרבה הבטחות, אבל סך הכל תרמיל, מקל ואבן דחת לא עושה הכל. כך כתוב. כן. תשאל שלא?
כן, לא.
אני
חושב שצדיקים גורמים לא רק לשפע מוכני, גם לשפע גשמי הם גורמים.
כן, 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 זה מה שאמר. זה אמרנו אחד הפירושים, לזיו. עוד זיו והדר, זה שלמות ממונית גם. שבעקבות מציאות הצדיק יש ברכה בעיר. גם ברכה פיזית ממש. כן, כך מביאים אחד המפרשים. כן, כך מביא פה מי זה? המשכיל לדוד. פירוש נפלא, יוצא מגדר רגיל. המשכיל לדוד, כך הוא אומר. כן? כלפי שלוש הנאות שיש לעיר בישיבת הצדיק. לנפשם וגופם וממונם. לנפשם, בזה שהוא מורה להם הדרך הישרה לדעת. מה יעשו? לגופם וממונם, שהרי הוא מעכב הפורנות, שלא תבוא. עליהם, ממילא, ממונם נשמר וגופם נשמר. זה אחד הפירושים. אחד הפירושים, פירוש. ברכה כוללת. ברכה כוללת. נכון. כאשר הוא יוצא משם, פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. כלומר, זה בא אולי לומר, מה זאת אומרת פנה זיווה, פנה הודעה, פנה הדרה? נשאר לנו געגועים לקיץ. זאת אומרת, האביב חלף, נשארנו עם התחושה הנפלאה הזאת, כן? של ימות האביב הראשונים, של הפריחה, של הריחות, נשאר בנו געגועים. פנה זיווה, פנה הדרה, זה פנה מוקד ההשפעה. כלומר, השמש שקעה, אבל אנחנו מחכים כבר לזריחתה, מחר, אנחנו זוכרים, נטמע בתוכנו הזיכרון המתוק והנעים של אותו צדיק. אבל מקור ההשפעה הפעיל, הוא פנה. עכשיו, יכול להיות, וזה מה שרמזתי לכם בהתחלה ואמרתי, למה כל הדוגמאות שמביא רשי, התורה מביאה פה את הדוגמה של יעקב, ורשי מביא את הדוגמה של נעמי ורות, למה זה מובא דווקא ביחס לחברות גויות? כי בחברות ישראליות, שהצדיק נמצא בעיר ומשפיע, בדרך כלל יקום אחריו צדיק אחר, שיתפוס את מקומו. כי ההשפעות של הצדיק, הם לא רק כמו קרן שמש שמלטפת, אלא הם, ההשפעות של הצדיק, מה הן יוצרות? שמש חדשה. כלומר, הצדיק יצא, אבל במקומו, יהיה לנו צדיק חדש. ולא רק צדיק חדש, תהיה לנו חברה צדיקה. כי אופי הקליטה של השפעות הקודש בנשמות ישראל, בנפשות ישראל, הם השפעות כאלו, הם קליטה כזאת, שאני מקבל את ההשפעה מן הצדיק, ועכשיו נקודת הצדקות שבי מתעוררת, וממצב נקבי מקבל וקולט, עכשיו הצדקות שבי נהפכת לצדקות זכרית משפעת. אז גם כאשר ילך הצדיק מן העיר, יכול להיות שיקום צדיק אחר תחתיו. אנחנו רואים את זה לאורך... מה? אבל זה יותר מרושם. זה יותר מרושם. זה יותר מרושם. הצדיק גם אחרי שהוא יוצא, הוא מעמיד תלמידים הרבה, שהם ילכו בדרכו, ויתוכן שאפילו יתעלו על רבם. והיו... יפה, זה בחברה הישראלית. זה בחברה הישראלית, לכן לא תמראה שום דוגמה, שבה כתוב היצא בחברה הישראלית. אתה רואה את זה רק בחברות, כאשר הצדיק יוצא ממקום מגורים גוי. כי שמה, היציאה שלו, משאירה חלל פנוי, ואולי געגוע, אבל לא יכול להיווצר דפוס, כן, של צדיק פעיל כזה בחברה גויית. לא יכול להיות. כרגע. כרגע.
שהצדיק מגיע למקום אחר, גם צריך להיות איזשהו
ישר,
הנה הוא הגיע, ואין פה
איזשהו ישר. איפה? למה לא? כתוב שהתברך בית לבן בגלל יעקב. כתוב בפורש, מה זאת אומרת? זה גם תלוי באופי התיקון שיעקב עושה בתוך בית לבן. אנחנו רואים בעליל בתוך הפסוקים שלבן מושפע קצת אפילו, כן? למרות שהוא מנסה לרמות אותו. אבל כתוב בפורש שהוא התברך כתוצאה מ... לפחות ברכה פיזית. לפחות ברכה פיזית. כן.
כל כך הבנתי את התשובה שלך, כאילו, אז אם הוא עוזב, אם צדיק עוזב מקום...
מושב גויים, מושב ישראל. כן. זה ודאי שיש חסרון, אבל הרושם שהשאיר הצדיק, הוא ינוצל כדי לבנות מדרגת צדקות כזו. זאת אומרת, הנשארים אחרי יציאתו, ייקחו את הרושם הזה, ויעשו את זה נר לרגלם. ודאי שלומדים. השאלה לאיזה רמה של אקטיביזם, של טוב גויים יכולים להגיע. זה בעצם ההבדל. זאת אומרת, מה הרושם שמשאיר הצדיק? איך הוא מנוצל? אין? אני יכול להשאיר לך בירושה 1,000 שקל. מה תעשה עם 1,000 שקל אלו? יש אדם שעם 1,000 שקל יפתח עסק של תפוחי עץ. יש אדם שיבנה מפעל שמכניס מיליונים. יש אדם שיגלגל מה1,000 שקלים האלו רשת מפעלים חובקי עולם. זה הבדל. לאיזה מטרה אתה לוקח? מה אתה עושה? איזה שימוש אתה עושה עם השפעה חיובית? כנראה שבמושב ישראל, כן, השפעות של קודש, הם מעוררים בנו את נקודת הטוב הפנימית, ואנחנו מגלגלים איזה רווחים אינסופיים. בדמות צדיק חדש, או כמה צדיקים, ואפילו המאה הרצות והפשוטים ממלאים את בתי המדרשות, ועוסקים בתורה ובמעשים טובים. כן? וכל זה מכוח נוכחות הגאון מווילנה בעירם. עצם נוכחות הגאון מווילנה בעירם, זה כבר גורם תנועה בלתי רגילה של מעשים טובים, של לימוד תורה. כל חיית וסנדלר בווילנה בתקופה ההיא, ידע את כל השס. כך אומרים גם על החזון איש, שהוא היה 1 מ-1,000, שידעו את השס לא פחות טוב ממנו. אבל אנשי היישוב הדתי פה בארץ החרדי, לקחו אותו ושמו אותו בראשם. הייתה לזה סיבה, בלי להיכנס לזה כרגע. את החזון איש. אבל הרב וינר כתב באחד ממאמריו, שהיו מאות כדוגמת החזון איש מבחינת הרמה התורנית. כל בתי המדרשות היו מלאים בלומדי תורה. בעלי מקצועות פשוטים, קשי יום. שפשוט מהעבודה הלכו ללמוד. ולמדו כמה שעות ביום. והגיעו לרמת ידע יוצאת מגן הרגיל. הוא לא היה יחידי. היו גדולים רבים כמו. כך לפחות ראיתי כתוב אצל הרב וינר. נו, זה ההשפעה שצדיק משפיע על יישוב ישראל.
מה עם כן. צדיק גוי?
מה?
מה עם צדיק גוי?
יש לך ספק בזה שהוא משפיע? כל נקודה טוב היא משפיע. שונה. שונה, שונה. מה? שידלר, שידלר. הנה, שידלר. חסיד אומות העולם קוראים לזה. כן, יש מקום לדון על ההבדלים בין ההשפעות השונות וכו', אבל ככלל ודאי וודאי, כן, שגם צדיק גוי, כן, לא דווקא צדיק, אלא בכלל כל טוב שיש הוא ודאי וודאי משפיע. אבל יש הבדל, יש הבדל באיכות השפעה. השאלה מאיפה הטוב הזה יונק? השאלה מאיפה הטוב הזה יונק? אותו צדיק גוי, מאיפה יונק את הצדקות שלו? מאיזה רמת אמונה בשם יתברך? איך מצטיירת לו האמונה האלוקית בכלל? במי הוא מאמין? כן? מה עם דרכיו של אותו הדבר שבו הוא מאמין? איזה טוב הוא קולט מן הבורא? זה לא פשוט להבין את הטוב האלוקי. בטח, בטח. ברגע שהטוב הוא נעשה, יש חשיבות עצומה לדעת מהו הכוח המניע את הטוב. כן? האם את הטוב שאתה עושה, אתה קשור, אני יודע מה, אתה קשור לאיזה חשבונות של רווח. שאם אני אעשה כך וכך, אני ארגיש טוב. כן, אם אני אהיה צדיק, אני ארגיש טוב, אני לא ארגיש סתירה בתוך עצמי. או שאני עושה את הדבר הזה בגלל שאני רוצה לבטא בזה את הטוב האינסופי. ללכת בדרכיו, מהו רחום, אני רחום. יש הבדלים עצומים באיכות הטוב. כן, בין תפיסה כזו ותפיסה כזו. ודאי, ודאי. אבל ככלל, בוא נשאר עם המחנה המשותף, שאכן כל נקודה טוב היא פועלת. כל צדיק פועל. בפירוש. ודאי. יצא משם. פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. וכן, ותצא מן המקום האמור בנעמי ורות. אז אמרים שרש"י מביא לנו כאן גם דוגמה לצדיקות, לא רק לצדיקים. זה מעניין. כן? גם אחד המפרשים כך מאיר, מדוע רש"י הביא באמת את הדוגמה הזו? כדי לומר שהדבר הוא קיים גם בצדיקות, גם בנשים, ולא רק בגברים. כן, מה ההבדל באמת בין גברים ונשים? כן, אז כמו שאמרנו, מציאות הצדיק בעיר, היא גורמת את השפעה חיובית. אבל מה כבר ההבדל בין השפעה של צדיק זכר לבין השפעה של צדיקה? מבחינת ההשפעה על נפש המקבל, כן? המושפע. מה ההבדל בין שני הדברים? באופן פשוט, שיעקב, או שצדיק, שגבר, משפיע השפעה של טוב, הוא בעיקר, כרגע, הייתי אומר, הוא קרני השמש האקטיביות. הוא משפיע את הטוב באופן אקטיבי. אבל, מה הבעיה בהשפעה אקטיבית? מה אמרנו עכשיו? השפעה אקטיבית לא תמיד יוצרת את כלי הקבלה. כשאתה משפיע על מישהו חוכמה, אתה צריך קודם להכין אותו לקבל את החוכמה. ואנחנו יכולים להרגיש על עצמנו, שלפעמים אנחנו אקטיביים ביחסנו לזולת. אנחנו משפיעים עליו שפע, אבל לא שואלים את עצמנו את השאלה, רגע, האם יש לו כלים לקבל את השפע הזה? ויש מצבים שדווקא אנחנו מתעוררים קודם כל להכין אותו לקבלה. מה שנקרא להכין אותו לניתוח. להכין אותו להשפעה. עוד 3 ימים הניתוח. אל תאכל דבר כזה וכזה. אל תשתה דבר כזה וכזה. להכין אותו להשפעה. לפעמים אנחנו זכרים, בהשפעה שלנו, אנחנו משפיעים, לפעמים אנחנו דווקא בעלי אופי של רצון להכין את הזולת. רק כאשר נשים לב על האיזון שיש בין הפעולה האקטיבית של השפעה על הזולת, לבין פעולת ההכנה של הזולת לקבל את ההשפעה, אז נוכל להבטיח שמה? שמשהו יקבל יהיה שלא לנצח. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים כלל, שאם נהיה משפיעים זכריים, למרות שהוא מתמוגג מההשפעה שלנו, אבל זה לא ברור בכלל האם ההשפעה הזאת תימצא גם מחר, כי אין לו כלים למען האמת. וגם ההשפעה הזו לא הצליחה ליצור את הכלי. היא לבשה אופי של איזו התקפה חזקה מאוד, זה כמו מתן תורה, הלוחות הראשונים, זוכרים מה היה מתן תורה? קולות וברקים, אבל הייתה חסרה הכנה. בגלל זה, אחרי זה, עבדו את העגל. לוחות שניים זה לוחות של הכנה. זה לוחות של קבלת דבר השם מתוך הכנה, זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, יסודה הוא עמל. לעמול. מתוך העמל אתה מוכן לקבל דברי תורה. ב-48 דרכים נקנית התורה. 48 דרכים זה בעצם הכנת הכלים לקבל התורה. דרכי קניין תורה. לוחות ראשונים, השפעה זכרית, מסיבית, חזקה מאוד של טוב ואור אלוקי. לוחות שניים, השפעה נקבית של הכנת הכלים, תורה שבעל פה. השפעת הצדיקים הגברים הם מתאפיינים באמת בסוג ההשפעה, כן? האקטיבי. הנשים, ההשפעה של הצדיקות, אתה לא צריך לבוא וללמוד אצלה, אולי זה גם אסור לך, אבל עצם נוכחותה בעיר, היא יוצרת את סוג ההשפעה של הכנת הכלים, ענווה, פתיחות, סבלנות, כדי שתוכל לקבל את ההשפעה הזכרית. יכול להיות שבשני הדוגמאות האלו, ויצא יעקב, כן, שזה אב טיפוס הזכרי הצדיק, ותצא, כן, אמרו בנמרות, וזה בעצם נשלם את השפעה, ואז יכול להיות שאפילו גויים, כאשר יש את שני ההשפעות האלו, אפילו גויים יכולים להיות כלי מחזיק ברכה, והשפעה תתמיד בהם לאורך זמן, זה גם אפשרות. כן, כן.
על מי מוטל להכנה? זאת אומרת, על זה שמקבל או על זה
שנותן?
או שמקבל צריך לדעת...
תראה, מי שנותן, אם אני נותן לך משהו, אם נותן לך מים, זה לא ייתכן שרק ישפריץ עליך מים. אני צריך גם לראות שיש לך כוס ביד שאתה מסוגל, אתה מבין? זה לא, אחר זה לא שווה. נכון שמשהו בכל אופן נקלט ככה לשפתיים, אתה עושה ככה ואיכשהו קצת ירווה את העצים לך. אבל אין לך כלי להכיל את כל הכמות שנותן לך. זאת אומרת, הנותן, בדיוק. הנותן בדרך כלל, אפשר לראות גם את נעמי ורות כאן, לא כדמויות נפרדות מיעקב. יש גם את נעמי ורות של יעקב עצמו. בכל אחד מאיתנו יש צד נקבי. הצד הנקבי שבנו זה הצד הרך, הצד המקשיב, הצד שיורד לעומק מצבו של הזולת, הצד שמברר מה טוב לו, איך הוא יכול לקבל. זה הצד הנקבי שבנו. זה הנעמי ורות שבתוכנו. זאת אומרת, פה זה מוצא כשני דפוסים, כשני דמויות, כן? שונות. אבל למעשה, שתי הדמויות האלה מצויות בכל אחד מאחד מאיתנו. בכל אחד מאיתנו, גם, כן? גם כגברים. יש את הצד הנשי המקבל, כן? את הצד הנשי המתחשב, את הצד האימהי, המטפל, המפרגן, הדואג לצורכי הזולת. ויש לנו את הצד הזכרי כמובן, המשפיע, האקטיבי, הכובש, הלוחם, כן? הדוחף. שני הזדים יש בנו. אם אנחנו נגיע לידי איזון בין שני הזדים האלו, ההשפעה שלנו לא תהיה השפעה שלימה על הזולת. וגם נשים אגב צריכות לדעת לגלות הצד הזכרי שבהם. אישה צריכה להיות לפעמים מאוד מאוד חזקה, ונשים יודעות לעשות את זה. יש פעמים שהאישה היא זו שדופקת על שולחן בתוך הבית. היא מחליטה איזה אורח ייכנס, איזה אורח לא ייכנס. רואים את זה אצל שרה בצורה מאוד חזקה, רואים את זה אצל רבקה, שהיא משמשת דמות זכרית מאוד מול יצחק. יצחק הוא המקבל, הוא אוהב את עשיו, כן? הוא נותן לו מקום, ודווקא רבקה היא זו שדוחה, כן? או מסלקת משם את יעקב ומרחיקה בין השניים. זה הצד הזכרי שבאישה. אבל רבקה ודאי יודעת גם להיות מאוד מאוד נשית ורכה ומקבלת. זה פשוט, כן? חייבים למצוא את היחס ואת האיזון הנכון בין שני הדברים האלו. טוב, אני רואה שלא הצלחנו כל כך להיכנס, אני לא יודע, מספיק עכשיו להיכנס לענייני חנוכה, היה לי איזה עניין שדורש מאיתנו קצת יותר מ-10 דקות. אולי נעשה הפסקה באופן חד פעמי, אנחנו נפסיק את השיעור בשלב הזה. זה תשובת המשקל לכל הפעמים שאנחנו מאחרים ב-2-3 דקות. אז תנוחו קצת, כנסו לשיעור של הרב יגון על העניינים.